שבת דף ח' מתחילים בעזרת השם דף זין עמוד ב' שש שורות מלמטה במילים גופה אמר רב חיסדא. מספרים שבאחת האולמות המפוארות התקיימה חתונה שמחה, זוג צעיר מתחילים את הפסיעות החדשות שלהם בעולם, כולם שמחו אותם, הסתיים האירוע, צריכים לשלם. אז ניגש בעל האולם למחותנים, כן, הסכום הוא כך וכך, צריך לשלם. אז אחד מהמחותנים ישר שלף את כל הכסף, הביא, שילם. אבל המחותן השני בא, התחיל לחפש בכיס של המעיל, היה שם מעטפה עם כסף, הכל נעלם. לא יודע מה עושים. והיה שם מתח, מה זאת אומרת? איך שמת את הכסף במקום כזה לא אחראי? איך לא שמרת על הכסף? והמחותן השני ששילם התחיל ממש לכעוס עליו. לא היה נעים, בסוף איכשהו הסתדרו, שילמו באיזושהי צורה. לא עבר הרבה זמן, ומגיעים התמונות מהחתונה, מגיע הוידאו, וכולם ביחד באים לראות את השמחה שלהם, איך זה נראה מהצד. וכולם ביחד שמחים, חתן, הכלה, משפחה קרובה, ורואים באמת איך החתונה מתחילה, רואים את החופה, רואים את הסעודה, רואים את הריקודים. באמצע רואים פתאום את אחת מהפינות של האולם, הצלם בדיוק הסריט את אחת מהפינות של האולם, רואים את המחותן שהוא היה בעל הכסף, זה שהכסף שלו לא נאבד, הבן אדם המאורגן שעוד כעס על המחותן השני שהכסף שלו נאבד, לא פחות ולא יותר, ניגש למעיל של המחותן השני, מכניס את היד לכיס והוא לוקח את כל הכסף, שם אצלו וממשיך לרקוד כאילו לא קרה שום דבר. לפי המסופר, המחותן הגנב פשוט נפל מתעלף על מקומו. הוא לא היה מסוגל לשאת את הביזיונות שקלונו התגלה ברבים. אתה לא מתבייש? כועס על המחותן השני איך הוא לא שומר על הכסף שלו, כשאתה בעצמך גנבת את זה ברוב חוצפה? לא היה מסוגל לשאת את הבושה הזאת. אומר השולחן ערוך, תחילת השולחן ערוך, סימן ב', סעיף ב', אל יאמר, הנני בחדרי חדרים, מי רואה אני? מי רואה אותי? מדבר את זה לעניין לבישת בגדים, שאפילו בתוך חדר סגור אדם צריך להתלבש בצורה צנועה, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הבדל אם אתה עושה דבר באמצע רשות הרבים, או שאתה עושה את זה בתוך הבית שלך הפרטי. אומר האדמור מגור, בעל מחבר ספר פני מנחם בפרשת תולדות, ספרו פני מנחם, הוא אומר, זה מה שאומר כאן רב חיסדא בגמרא שלנו. רשות היחיד, כמו שמיד נראה, עולה עד לרקיע. פירוש הפשוט, שלא כמו רשות הרבים, שההגדרה שלה זה רק עד 10 טפחים, ומעל 10 טפחים זה מקום פטור, רשות היחיד, אין הבדל אם חפץ נח על הקרקע של רשות היחיד, או שהוא נח במקום גבוה על גבי קנה ברשות היחיד, תמיד זה נחשב הנחה ברשות היחיד, כי רשות היחיד שייך גם מעל 10 טפחים וגם עד לרקיע. אומר האדמור הפני מנחם, זה בדיוק מה שכאן רוצים לרמז לנו. אתה נמצא ברשות היחיד, חושב שמה שאתה עושה כאן, רק אתה עושה ורק אתה יודע מזה. דע לך, גם בחדרי חדרים, הקדוש ברוך הוא רואה, מלוא כל הארץ כבודו, זה עולה עד לרקיע. והוא מוסיף שם ואומר, שאדם שגם בחדרי חדרים נוהג באופן ראוי, הוא זוכה שגם בעולם הזה יהיה לו טוב, אבל עד הרקיע, גם בעולם הבא, הוא יזכה לחיים טובים ומאושרים. וזה מה שאומרת הגמרא, גופה אמר רב חיסדא, נתבונן בדינו של רב חיסדא, בגופם של דברים. נעץ קנה ברשות היחיד. אם יש לנו כאן רשות היחיד 4 טפחים על 4 טפחים ממחיצות 10, ובאמצע נעצו קנה, מקל, מוט, בגובה מאוד גבוה. וזרק חפץ, אדם מלך זרק חפץ מרשות הרבים, לתוך רשות היחיד, בשבת, עשה עקירה מרשות הרבים. אם יהיה עכשיו הנחה ברשות היחיד, הוא עובר על אחד מה39 מלאכות של מוציא מרשות לרשות. אבל החפץ לא נח בתוך רשות היחיד על גבי מקום, הוא לא נח על גבי מקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אלא הוא נח על גבי המות, על גבי הקנה. האם זה נקרא הנחה או שזה לא נקרא הנחה? אפילו אם הקנה גבוה מהאמה, אז זורק חייו. כי יש פה חידוש גדול של רב חיסדה, שרשות היחיד לא צריך לעשות הנחה על גבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אלא כל מקום ברשות היחיד נחשב כמו שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, וחפץ שנח שם אחרי שהוא נעקר מרשות הרבים, נחשב נח ברשות היחיד, גם אם הוא לא נח על הקרקע של רשות היחיד. ולכן הוא יהיה חייב מפני שרשות היחיד שנמצאת מתחת לקנה, למות, עולה עד לרקיע. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שהחידוש של רב חיסדה הוא שאפילו במקום גבוה ברשות היחיד, שכשהחפץ נח שם זה לא נח על מקום ארבעה על ארבעה טפחים, אז ברשות היחיד יש חידוש מיוחד שזה נחשב הנחה. אבל הגמרא מנסה להבין למה באמת זה נחשב חיוב כשזה נח במקום כזה על גבי קנה. למה רב חיסדה דאמר כרבי? אתה רוצה לומר שרב חיסדה סובר באופן כללי, כמו דעתו של רבי, שאומר שהנחה במלאכה הזאת של הוצאה מרשות לרשות לא חייבת להיות על גבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים? איפה רואים שכך סובר רבי? דתניא, אדם שזרק חפץ מרשות הרבים, החפץ נכנס לתוך רשות היחיד. ואותו חפץ נח לא על גבי הקרקע, אלא על גבי זיז, הכוונה איזשהו עץ, חתכת עץ שיוצאת מהקיר בגודל כלשהו, לא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, פחות מזה. רבי מחייב, רואים מכאן לכאורה, שרבי סובר שהנחה לא צריכה להיות במקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, וחכמים פותרים כי הוא לא הניח על גבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. מה, אתה רוצה לומר שרב חיסדה הולך לא לפי חכמים אלא רק לפי דעת רבי, שלא צריך הנחה על גבי מקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים? אמר רבי, על מה שדיבר רב חיסדה, שאדם זרק חפץ מרשות הרבים, וזה נח ברשות היחיד, לכול אלמה לא פליגי, כולם מסכימים איתו שהוא יהיה חייב. רשות היחיד לא צריך הנחה על מקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. וכדי רב חיסדה, המחלוקת בין רבי לחכמים זה בעניין אחר לגמרי. אלא הכה, מדובר כאן על אדם שנמצא ברשות הרבים. הוא עקר חפץ ברשות הרבים, והוא זרק אותו יותר מארבע אמות בתוך רשות הרבים. ומדובר כאן באילן שהגזע שלו עומד ברשות היחיד. הגזע של העץ עומד ברשות היחיד, אבל הענפים נוטים לתוך רשות הרבים. ונופו נוטה לרשות הרבים. אותו אדם וזרק חפץ כשהוא עומד ברשות הרבים, ארבע אמות החפץ הזה ככה אף ברשות הרבים, ונח החפץ הזה הנופו על הנוף של העץ. ואין בנוף, בענף, ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. השאלה אם זה נקרא נח ברשות הרבים או לא. בזה הם נחלקו רבי וחכמים. דרבי סבר, אמרינן, אנחנו אומרים שדי נופו בתר עיקרו. הענפים נגררים אחרי הגזע לגבי זה שזה נחשב שיש בענף כאילו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כי בגזע יש ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ורבנן, סברי לא, לא אמרינן שדי נופו באתר עיקרו. לא אומרים שמכיוון שבגזע יש ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז אנחנו משליחים כאילו את הענף אחרי העיקר שלו, ואנחנו אומרים כאילו בענף גם יש ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אלא מכיוון שבענף אין ארבעה טפחים, זה לא נחשב הנחה אחרי ארבע אמות ברשות הרבים, והאדם יהיה פטור. אמר רבי, אדם שזרק כוורת. כוורת זה סל שעשוי מנצרים בצורה של עיגול, שזה צורה של כוורת. הוא זרק את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. גם אם הכוורת הזאת עצמה גבוהה 10 טפחים, ואינה רחבה 6, אבל היא לא רחבה באמצע הכוורת 6 טפחים. הרוחב של המקום הגדול ביותר בעיגול הוא לא 6 טפחים. האדם יהיה חייב. למה? כי זה נחשב שהוא זרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. למרות שאפשר להגיד, מה זאת אומרת הוא זרק את החפץ לרשות הרבים? מה הוא זרק? הוא זרק רשות היחיד בעצם. הכברת היא בגובה של 10 טפחים. אז זה מחיצות של 10. ובאמצע, יש 4 טפחים על 4 טפחים, אבל אין 6 טפחים על 6 טפחים. אז זה לא נחשב שהכברת עצמה נחשבת רשות היחיד, אלא זה נחשב שיש כאן כלי שנפל בתוך רשות הרבים. אבל אם רחבה 6, אם הכברת הרוחב שלו, של העיגול, הוא 6 טפחים על 6 טפחים, פטור. למה? כי זה נחשב עכשיו הכברת עצמה כמו יחידה ניידת של רשות היחיד. זה לא נקרא שזרקתי פה את הכברת לרשות הרבים. הכברת עצמה רשות היחיד. בכל מקום שהיא מגיעה היא הופכת להיות רשות היחיד. עצם זה שיש לנו כאן כברת בגובה של 10 טפחים, ויש בה רוחב של 4 טפחים על 4 טפחים, זה עדיין לא נחשב רשות היחיד. רשות היחיד ניידת. למה? כי יש דבר נוסף שצריך כדי שזה יהפוך להיות רשות היחיד. רש"י מביא את הגמרא בעירובין דף נ"א עמוד א', שכל שיעורי שבת הן ואלכסונם. מה פירוש? כשיש לי כאן ריבוע של 4 טפחים על 4 טפחים, אז אם אני מודד מקיר לקיר, זה באמת יוצא 4 טפחים. אבל אם אני מודד, אני יורד למטה בקיר, לזווית, ולמעלה בקיר, לזווית השנייה, זה יוצא יותר מ-4 טפחים. זה כלל. תמיד בזווית זה יהיה יותר רחב. בכמה זה יותר רחב? בעוד 2 חומשים. יש כלל, כשיש לנו טפח בישר, זה טפח ו2 חומשים באלכסון. זה הכלל. אם כן, כדי שבעיגול הזה יהיה לנו קו אלכסון בקוטר של העיגול, את אותו קו אלכסון שיש במרובע, בזווית של המרובע, אנחנו צריכים להוסיף כאן על כל טפח 2 חומשים. ומכיוון שיש לנו כאן 4 טפחים, צריך להוסיף 2 חומשים כפול 4. וזה יוצא 8 חומשים. וכמובן, 5 חומשים זה ישלם. אז אם אנחנו מורדים מה-8, 5, נשאר לנו עוד 3. אז יש לנו פה שלם ו3 חומשים, מוסיפים ל-4 טפחים, זה נהיה 5 טפחים עם השלם, ועוד 3 חומשים. 5 טפחים ועוד 3 חומשים. זה הזווית שצריך שיהיה לנו ב... זה יש לנו במרובע של 4 טפחים על 4 טפחים, אנחנו צריכים גם שזה יהיה בעיגול. אז יוצא אם כן, שזה לא יוצא, אם יש לנו עיגול ברוחב 4 טפחים על 4 טפחים, זה לעולם לא יהיה זווית של 5 טפחים ו3 חומשים. ורק אם תהיה רחבה 6, אז הוא יהיה פטור, כי אז זה נחשב שהוא עקר חפץ מרשות היחיד, והניח רשות היחיד. זאת אומרת, הוא לא הניח חפץ ברשות הרבים, כי הכברת הופכת להיות בעצמה רשות היחיד. רש"י מוסיף נקודה מאוד חשובה. הוא כותב, הרי לפי החשבון, לא צריכים שזה יהיה עיגול 6 טפחים על 6 טפחים כדי שיחשב רשות היחיד, אלא מספיק שזה 5 טפחים ועוד 3 חומשים. לכן, אמנם, כשזה כבר 5 טפחים ו3 חומשים, האורך והרוחב של העיגול, כבר זה נחשב רשות היחיד, הכברת הזאת, אם היא בגובה של 10 טפחים. וכבר האדם הזה, אמנם מדין תורה לא יחייב חטאת, אם הוא עקר כזה כברת מרשות היחיד, והכניס את זה לרשות הרבים, הוא כבר לא יחייב, כי זה נחשב רשות היחיד. אבל חכמים אסרו את זה בכל זאת, ושמוצאו שיעור מוגדר, ורק 6 טפחים על 6 טפחים, זה שיעור מוגדר, שאז האדם הזה יהיה אפילו מדרבנן, זה לא יהיה אסור. אבל אמנם, מה שיוצא פה חידוש בתוספת הזאת של רש"י, שאם אדם באמת עקר מרשות היחיד, כזה כברת, שהיא 5 טפחים ו3 חומשים, על 5 טפחים ו3 חומשים, והוא הניח את זה ברשות הרבים, הוא יהיה פטור מחטאת. רק מדרבנן זה עשו. טוב, עד כאן זה דעתו של אביי. רבא אמר, אפילו אם הכברת אינה רחבה 6 טפחים, בכל זאת הוא יהיה פטור. למה? הוא הרי עקר חפץ מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. מה הייתה? מה? אז הוא מסביר. אי אפשר לקרומיות של קנה, קרומיות הכוונה בליטות של קנה, של השתי. הרי איך עושים את הכברת הזאת? זה כברת של קנים. לוקחים קנים, קולעים אותם אורך ורוחב. אחד כן, אחד לא, ככה נכנסים כמו הריגה כזאת. אז הכוורת בדרך כלל למטה בולט בדרך כלל אותם שטי שעושים את הקליעה בתוך הקנים של הערב, של הרוחב. ואי אפשר שלא יעלו למעלה מעשרה. אז אם כן יוצא, שהגובה של הכוורת תמיד יהיה קצת יותר מגובה של 10 טפחים, וחלק מהכוורת לא נח בתוך 10 טפחים. הרי כדי לחייב אדם שעקר חפץ מרשות היחיד והניח אותו ברשות הרבים, צריך שכל החפץ יהיה בתוך רשות הרבים. אבל כאן הכוורת, אם היא בגובה של 10 טפחים, מוכח שהיא טיפה יותר מ10 טפחים, כי תמיד יהיו בליטות בפה הכוורת, שהם קצת יותר מגביעים את הכוורת מ10 טפחים, נמצא שהיא לא נכנסה לגמרי לתוך רשות הרבים, ולכן האדם שהניח חפץ כזה ברשות הרבים, יהיה פטור לפי דעתו של רבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם אדם לקח את הכוורת והשליך אותה לרשות הרבים, באופן כזה, לא שהשוליים היו ללמטה, אלא הפה ללמטה, כמו שלוקחים כוס הפוך, הפה נמצא כלפי מטה, אז ככה הוא גם לקח את הכוורת וזרק אותה לרשות הרבים כשהפה שלה ללמטה, אז אנחנו אומרים ששייך לומר דין לבוד, דיינו, כשיש לי מרחק של פחות משלושה טפחים בין הקיר לבין הקרקע, אז זה נחשב כאילו הקיר יורד עד ללמטה, ולכן, גם אם יש לנו כאן כוורת בגובה של פחות מ10 טפחים, אם הכוורת היא עד 7 טפחים ומשהו, הוא כבר יהיה חייב. למה? מכיוון שכשהמחיצות מגיעות לקצת פחות מ3 טפחים סמוך לקרקע, היא כולה מונחת מרשות הרבים. למה? מכיוון שזה רק שיעור מדויק, 7 ומשהו. אז יכול להיות החלק העליון של הכוורת עדיין נכנס בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, אבל ברגע שיש לנו 7.5 טפחים בכוורת הזאת, וכל שכנים זה 10 טפחים, כבר הוא יהיה פטור. למה? כי ברגע שהכוורת נופלת לתוך רשות הרבים דרך פיה, ויש לנו יותר מ7.5 טפחים גובה, אז כשהיא נכנסת, אז מתווסף לה עוד כמעט 3 טפחים. ברגע שהיא נמצאת סמוך ל3 טפחים, קצת פחות מ3 טפחים סמוך לקרקע, אז יוצא שהחלק העליון שלה לא נמצא בתוך רשות הרבים, וכבר היא נכנסה לתוך רשות הרבים. לכן הוא יהיה פטור, כי זה לא נחשב שהוא זרק את החפץ לתוך רשות הרבים, כי זה נחשב, אנחנו כאילו מקביעים את הכוורת באותם פחות מ3 טפחים, גובה של מהקרקע עד לדפנות הכוורת. אז אני חושב שאנחנו מגביעים את הכוורת טיפה יותר, ואז הקצה העליון של הכוורת נמצא מחוץ ל10 טפחים, מתי שזה נכנס לרשות הרבים, לכן הוא יהיה פטור, כי זה לא נכנס לגמרי לרשות הרבים. רבשי אמר, אפילו 7 הוא מחצה חייב. הוא אומר, אנחנו לא מחשיבים את המחיצות של הכוורת כדי לצרף אותם ללבוד, כדי שזה יחשב גובה של מעל 10 טפחים, כדי להחשיב שהכוורת לא נכנסה לגמרי לרשות הרבים, כי למעשה יש חלק ממנה מעל 10 טפחים, ששם זה במקום פטור. למה? מה איתם? מחיצות של הכוורת לתוכן עשויות. הן מיועדות בשביל מה מיועדים כוורת? בשביל להכניס בפנים, תפוחים, הפרסקים, תפוזים. משתמשים עם החלק הפנים שבו. דבש או דברים כאלה. ולכן, מכיוון שזה לא מיועד להפוך את זה כלפי מטה, אלא זה מיועד להחזיק את זה בצורה שיהיה בית קיבול כלפי פנים, ולא כדי להפוך אותו כלפי מטה, אז המחיצות האלה לא נחשבים מחיצות, ולכן אנחנו לא מחשבים את זה ללבוד, ולכן כשזה נופל לתוך רשות הרבים, גם אם הוא פחות מ3 טפחים סמוך לקרקע, ואמור להיות לנו עכשיו מחיצה בצירוף של הפחות מ3 טפחים, גם ה7.5 טפחים, אנחנו לא מחשבים את הלבוד הזה, לחשב את זה לדופן, ולהגיד שזה נחשב, זה נכנס לרשות הרבים, אפילו כשזה עדיין לא לגמרי נכנס לתוך 10 טפחים של רשות הרבים, אלא אנחנו אומרים, למה? בגלל שאנחנו מצרפים גם את הלבוד וגם את הדופן של 7.5. לא, אנחנו לא מחשבים את הלבוד, אלא אנחנו מחשבים רק את הדופן של 7.5, מכיוון שאין לזה דין של דופן, כי הוא מיועד להעמיד אותו, והוא לא מיועד להפוך אותו, אז עד שהוא לא נכנס ונוגע בקרקעית של הרשות הרבים, זה לא נחשב נכנס בכלל, וכמובן כשהוא נוגע בקרקעית ממש, אז זה פחות מ10 טפחים, אז אין שום חלק ממנו מחוץ לרשות הרבים, זה נחשב שהוא כולו נח ברשות הרבים, לכן האדם שישליך אותו יהיה חייב. אמר אולה, רשות הרבים, אנשים הולכים, אבל לפעמים יש להם מסע כבד, והם צריכים לסדר לעצמם את המסע על הגב, או לסדר לעצמם את הדברים שלהם, אז הם זקוקים לאיזשהו עמוד ברשות הרבים כדי לכתף עליו, להניח עליו חפצים. זה חלק מרשות הרבים. אז נכון שבדרך כלל כשיש לנו עמוד בגובה של מעל 3 טפחים ופחות מ-10 טפחים, ויש בו 4 טפחים על 4 טפחים, זה נחשב קרמלית. אם זה היה בגובה של 10 טפחים, זה רשות היחיד. אבל אם זה לא גובה של 10 טפחים, זה נחשב קרמלית. כאן, אם זה בדיוק בגובה של 9 טפחים, עמוד בגובה של 9 טפחים שעומד ברשות הרבים, ורבים מקטפים עליו, אנשים משתמשים עם העמוד הזה בשביל להניח על זה את התיקים, לשים על הכתף בצורה יותר ישרה ונוחה, את החפצים שלהם, אז זה הופך להיות דין של רשות הרבים, ואם אדם זרק חפץ 4 עמוד ברשות הרבים וזה נח על גביו, על העמוד הזה, האדם הזה יהיה חייב, כי יש לו דין ממש של רשות הרבים, וזה לא נחשב קרמלית. מה היא טעמה? פחות מ3, אם זה היה עמוד בגובה של פחות מ3 טפחים, זה בוודאי נחשב רשות הרבים. מדרס דרסה לרבים, אנשים דורכים על זה, לא נזהרים לעקוף את העמוד הזה, כי זה בקלות מדלגים עליו, אז ודאי חלק מרשות הרבים. מ3 טפחים ועד ל9 טפחים זה נקרא קרמלית. יש לנו פה עמוד 4 טפחים על 4 טפחים, בגובה של 3 טפחים עד 9 טפחים, לא כולל 9 טפחים, אז אנשים דורסים על זה, אנשים לא דורסים על זה, לא מדרס דרסילי ולא כתופי מקטפי, וגם לא מסדרים על זה את המסע, אלא זה באמת הופך להיות קרמלית, זה דבר שהוא לא רשות הרבים, לא נוח לאנשים להשתמש עם זה, והוא לא בטל לרשות הרבים. אבל העמוד שהוא בדיוק בגובה של 9 טפחים, ודאי מקטפין אלווי, אנשים משתמשים עליו לכתף על זה את המסעות שלהם, וזה נחשב כמו חלק מרשות הרבים. אז אם כן, נגיד בקצרה, כשיש לנו העמוד ברשות הרבים, שהוא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אם הוא עד 3 טפחים גובה, לא כולל 3, זה ודאי חלק מרשות הרבים. מ3 ועד 9, לא כולל 9, זה ודאי נחשב קרמלית. 9 בדיוק זה רשות הרבים. 10 זה כבר רשות היחיד. טוב. אמר לי אביי לרב יוסף, מורו ורבו של אביי, מה היה הדין אם זה לא עמוד, אלא זה גומה עמוקה 9 ברשות הרבים. גם שם נוח לאנשים להשתמש עם הגומה הזאת, זה גם יחשב רשות הרבים. מהי? אמר לי, וכן בגומה. גם אם יש לך בור בגובה של בדיוק 9 טפחים, זה נוח לאנשים להשתמש עם זה, וזה הופך להיות רשות הרבים. זה נחשב גם רשות הרבים. רבה אמר, לא. בגומה, לא. מה היא טעמה? כי דעתו של אביי היא שגם אם אנשים משתמשים בכזאת גומה, תשמיש על ידי הדחק. זה דחוק להם להשתמש בזה, זה לא נוח. הבן אדם ילך יתכופף, יתחיל להכניס חפצים בכזה בור עמוק באמצע רשות הרבים. זה בור שבענייני נזיקין זה עוד אפילו יכול להזיק. האדם שנופל בבור כזה יכול להינזק מזה. זה לא נוח בכלל להשתמש בכזה בור. רק מה אם לבן אדם ברירה והוא חייב להניח חפץ באיזשהו מקום, הוא יכול להניח גם בתוך הבור הזה. וזה לא שמי תשמיש, זה לא נקרא שזה משמש את הרבים, ויש לזה דין של קרמלית. אם כן, יש לנו שתי דעות. האם מקום שלא נוח להשתמש בו ברשות הרבים נחשב חלק מרשות הרבים או לא? אומר רבה, תשמיש על ידי הדחק לא נקרא תשמיש. לכן אם יש לנו בור 9 טפחים ברשות הרבים, זה לא נחשב חלק מרשות הרבים. נכון שאנשים משתמשים בו, אבל זה לא נוח. עכשיו הגמרא מביאה כמה קושיות על הדין הזה ברייתות. קושיה ראשונה, הייתי ורב עדה בר מתנה לרבה. הייתה קופתו, סק, איזשהו תיק של אדם, מונחת ברשות הרבים. התיק עצמו, הקופה עצמה, גבוהה 10 טפחים ורחבה 4 טפחים. אז הרשות היחיד נייד. זה רשות היחיד, 10 טפחים, 4 טפחים על 4 טפחים. לכן, אין מטלטלים לא מתוכה לרשות הרבים, ולא מרשות הרבים לתוכה, מכיוון שזה רשות היחיד, ואי אפשר לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא מרשות הרבים לרשות היחיד. פחות מכאן, אבל אם אין לנו 10 טפחים בקופה הזאת, אז לכתחילה מטלטלים מתוכה לרשות הרבים, זה לא נקרא עקירה מרשות היחיד לרשות הרבים, כי זה לא רשות היחיד, יש פה פחות מ10 טפחים, וגם רשות הרבים לתוכה, כי זה לא נקרא רשות היחיד. וכן בגומה. מה נראה מפה לכאורה? מה זה וכן בגומה? מה אליו הסיפה? יש כאן שתי אפשרויות להסביר מה הכוונה וכן בגומה. האם הכוונה לדין הראשון, שכמו ש קופה בגובה של 10 טפחים, יש לה רשות, דין רשות היחיד. כן בגומה בגובה של 10 טפחים, עומק של 10 טפחים, יש לה דין של רשות היחיד. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר להסביר, וכן בגומה הכוונה לדין השני, שכשזה פחות מ-10 טפחים, זה 9 טפחים, זה כבר לא נקרא רשות היחיד, אלא זה נקרא רשות הרבים כבר. וכן בגומה, בעומק של 9 טפחים, זה נקרא רשות הרבים. אז כשאל רבה, עונה להם רבה, לא, זה לא מדובר על הסיפה שזה 9 טפחים, זה מדובר על הרישה, בגובה של 10 טפחים, וכן בגומה, בעומק של 10 טפחים, זה נחשב רשות היחיד, וזה דבר פשוט, שאם יש כאן בור בעומק של 10 טפחים, הוא רחב 4 על 4, בוודאי שזה יחשב רשות היחיד. אית ואי, אז רב עדה בר מתנה הקשה קושייה נוספת על רבה, שרבה, אתה סובר שאם יש לנו ברשות הרבים בור בעומק של 9 טפחים, רוחב 4 על 4, זה לא חלק מרשות הרבים, למרות שאפשר להשתמש בו כי זה תשמיש על ידי הדחק, זה לא נקרא תשמיש, אני אוכיח לך שזה כן נקרא. הוא מקשה עליו מברייטה שעוסקת בדין מעניין, דיני עירובי תחומים. בשבת, אדם לא יכול להתחיל לעשות הליכה למרחק מדי גדול מחוץ לעיר. שבת זה זמן שאדם צריך לשבות בעירו, במקומו. יש דעה שסוברת שחכמים תקנו שאסור לאדם לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה. רבי עקיבא, מאוד מעניין, הדעה שלו לא מובאת לא במסכת שבת ולא במסכת עירובין, מובאת בכלל במסכת סוטה דף כ"ז, הוא סובר שעירובי תחומין זה אפילו מהתורה. מה ההלכה הזאת? ההלכה היא כזאת. המושג שאסור ללכת מחוץ לתחום זה מהתורה. ההלכה היא כזאת. אדם שנמצא בעיר, יכול ללכת לטייל מחוץ לעיר, אבל לא להתחיל לעשות מסעות מעיר לעיר, לכן אסור לו לצאת יותר מ-2,000 אמה. אם הוא חייב ללכת דחוף יותר מ-2,000 אמה, מה שהוא יכול לעשות, בערב שבת, לקחת אוכל של סעודה, לחמים וכדומה, ללכת לסוף ה-2,000 אמה מחוץ לעיר, להניח את זה שם, ואז זה יחשב שהוא שובט, ששם הוא קיבל שבת, ואז מותר לו ללכת 2,000 אמה לכל צד מהמקום שבו הוא שבת. מותר לו ללכת עד לעיר ולהיות גם בכל העיר, זה חלק מהתקנה, ומותר לו ללכת מהמקום של העירוב עוד 2,000 אמה, לכן אחר כך הוא יכול לחזור חזרה לעיר שלו, ובשבת כשהוא יצטרך ללכת יותר מ-2,000 אמה, הוא יוכל ללכת עוד 2,000 אמה מהמקום של העירוב תחומין ששם הוא עירב. אבל זה בתנאי, זה שאדם קנה עירובו בסוף התחום, זה בתנאי שהוא יכול להשתמש עם האוכל שהוא שם בסוף התחום. כי אז אנחנו אומרים, דעתו של האדם לשבות בשבת במקום שיש לו אוכל איפה שהוא יכול לאכול בשבת. דעתו של האדם על מקום פיתו. אבל זה דווקא אם הוא יכול לאכול את זה. אבל אם הוא שם את העירוב שלו במקום שהוא לא יכול לקחת את זה משם בשבת, אז זה לא קונה לו שביטה. לכן כתוב, אם אדם נתכוון לשבות ברשות הרבים, אדם הלך, לקח את האוכל בסוף 2,000 אמה מחוץ לעיר, וזה רשות הרבים המקום הזה. הוא התכוון לשבות במקום הזה. והוא הניח את עירובו בבור שבתוך רשות הרבים. אם הבור הזה הוא לא נחשב רשות היחיד, אם הוא למעלה מ-10 טפחים, עירוב העירוב, כי האדם יכול לקחת את האוכל משם בשבת גם. אבל אם הוא הניח את העירוב בתוך בור למטה מ-10 טפחים, אין עירוב או עירוב, כי זה כבר נחשב רשות היחיד, והאוכל שלו ברשות היחיד, הוא יגיע לשם בשבת, הוא לא יכול להוציא את האוכל משם, כי הוא לא יכול לעקור את החפץ מרשות היחיד למקום ששם מעוניין לשבות ברשות הרבים, כי זה עקירה מרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו הגמרא מנסה להבין מה הכוונה 10 טפחים ופחות מ-10 טפחים. האם מדברים פה על הגודל של הבור, או שיש פה בור בכל מקרה עמוק, רק השאלה איפה הוא שם את האוכל, בתוך קרקעית הבור, או באמצע הבור במקום גבוה יותר. היחידמי, באיזה מקרה מדובר כאן? אי לימה, שמדובר פה בבור, דאית ב-10. מדובר פה בוודאי בבור שהוא בגובה של 10 טפחים בטוח. ולמעלה, מה הכוונה שהוא הניח את האוכל למעלה מ-10 טפחים? הכוונה דדלאי ועוד ואי, הוא הניח את העירוב בבור במקום גבוה יותר, לא בקרקעית הבור. ולמטה, מה הכוונה שהוא שם את האוכל שלו למטה מ-10 טפחים? דטטאי ועוד ואי, הוא הניח את העירוב שלו בקרקעית של הבור למטה מ-10 טפחים. נשאלת השאלה, הרי כשמגיע השבת, הבן אדם בכל מקרה לא יכול לקחת את האוכל מהבור הזה, כי הבור נחשב כולו רשות היחיד, והאדם הזה קונה שביטה ברשות הרבים. אז מה לי למטה, מה לי ומה לי למעלה? מה אכפת לי אם הוא שם את זה למעלה או שהוא שם את זה למטה? בין כך ובין כך, הוא נמצא במקום אחד, הוא מתכוון לשבות ברשות הרבים, ועירובו נמצא במקום אחר, זה נמצא ברשות היחיד. אל עליו, צריך לומר, שמה שהכוונה למעלה מעשרה טפחים, אם הוא הניח, זה טוב, מדובר בבור, דלת בי עשרה, בור תשעה טפחים, והוא הניח את האוכל בתוך בור כזה, אפשר לקחת את זה משם בשבת. איך? הרי לפי דעתו של רבה, בור תשעה טפחים ברשות הרבים, לא נחשב כמו רשות הרבים, זה נחשב קרמלית, ואסור לעקור משם ולהניח ברשות הרבים בשבת, כי זה תשמיש שבני רשות הרבים משתמשים בבור הזה על ידי הדחק, וזה לא נקרא לפי דעתו תשמיש. וקטן יהיה עירוב או עירוב, בכל זאת כתוב בברייתא שזה עירוב טוב, זה מוכיח, אלמא תשמיש על ידי הדחק, שמי תשמיש, זה נחשב כמו רשות הרבים, כי נכון שלאנשים זה קצת טרחה להשתמש עם בור בגובה של תשעה טפחים, אבל זה נחשב תשמיש, וזה נחשב חלק מרשות הרבים, וכשאדם שם שם את העירוב, זה נקרא שהוא שם את זה באותה רשות, ששם הוא התכוון לשבות ברשות הרבים, גם הבור הזה נחשב רשות הרבים. זה קושיה חזקה על דבריו של רבה. מה רבה ענה על זה? אז פעם הוא ענה תשובה אחת, פעם הוא ענה תשובה אחרת. זימנין משען אלי, לפעמים תירץ רבה לרבה דבר מתנה, מדובר פה ובעירובו בקרמלית. מדובר כאן לא שהאדם התכוון לשבות ברשות הרבים, אלא שאדם התכוון לשבות למשל בבקעה, במקום עם הרבה שדות שיש לו דין של קרמלית. ואם הוא שם את הפת בתוך בור, אין לי בעיה שזה יחשב קרמלית, כי גם הבן אדם בעצמו מתכוון לשבות בקרמלית. אין לי בעיה שהוא עוקר מקרמלית ומניח בקרמלית, ולכן זה מותר. ומה עיקר היא לרשות הרבים? במציאות כתוב כאן, בברייתא, שהבן אדם הזה התכוון לשבות ברשות הרבים. זה בדיוק השורה הראשונה פה בעמוד. למה זה נקרא, למה ברייתא קוראת לקרמלית רשות הרבים? לפי שאינה רשות היחיד. אז רוצה להגיד לך, תשמע, הוא לא היה ברשות היחיד, הוא היה במקום אחר. הוא היה בקרמלית, אבל הוא קורא לזה רשות הרבים, כי זה לא רשות היחיד. זה, לפעמים היה עונה רבה את התירוץ הזה. וזימנין, לפעמים אחרות משן אלי, הוא היה עונה לרבה דבר מתנה, שבאמת מדובר פה שהוא היה ברשות הרבים, ועירובו באמת בקרמלית, שהבור הזה הוא תשעה טפחים, והבור הזה יש לו דין של קרמלית. איך מועיל עירוב? יש פה חידוש אדיר. כשאדם שם עירוב, תחומין, בסוף 2000, מה? מתי הרגע שקובע שהאדם הזה שובט כאן, במקום של עירוב תחומין? לדוגמה, אם אני שם אוכל בסוף 2000 אמה, ומגיע הבן שלי לוקח את זה, האם זה נקרא ששמתי או שזה לא נקרא ששמתי? תלוי מתי הוא לוקח את זה. אם זה היה שם ברגע הקובע, האוכל היה בסוף התחום, אז יש פה עירובי תחומין. מה הרגע הקובע? הזמן של בין השמשות. מי הזמן של השקיעה עד צאת הכוכבים. זה הזמן שקובע. עכשיו, מהזמן של השקיעה צאת הכוכבים, זה ספק יום, ספק לילה. אז יוצא אם כן, יש דין שבבין השמשות, כיוון שזה ספק אם בכלל נכנסה שבת, מותר לטלטל מקרמלית לרשות הרבים. לכן, מכיוון שבזמן שקובע את העירובי תחומין, שזה בבין השמשות, היה מותר להוציא את האוכל מתוך הבור שהוא נחשב קרמלית לרשות הרבים, כי בזמן של בין השמשות מותר לטלטל מקרמלית לרשות הרבים, כי כל האיסור לטלטל מקרמלית זה רק מדרבנן, ורבנן לא גזרו בזמן של ספק, בזמן שהוא בין השמשות ספק יום ספק לילה. אז מכיוון שהזמן הזה שקובע היה מותר לקחת את האוכל, ורבי יהודה אמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות. רבי סובר שמותר לטלטל מקרמלית לרשות הרבים בבין השמשות, כי כל האיסור לטלטל מקרמלית לרשות הרבים זה שבות. מה הכוונה שבות? מלאכה שרק אסורה מדרבנן, ולטלטל מקרמלית לרשות הרבים זה רק מדרבנן. כל הדברים שאסורים מדרבנן לפי דעתו של רבי, מותר לעשות אותם בין השמשות. ולכן זה קונה שביטה. עכשיו אומר רבה, ולא תימה דחויי כמדכין הלך. אל תחשוב שאני מביא לך פה איזשהו תירוץ דחוק, כן, תשמיש על ידי הדחק, אז גם תירוץ על ידי הדחק? לא. התירוץ שלי הוא תירוץ מרווח לגמרי, אלא דווקא כאמין הלך, תשמיש על ידי הדחק, זה לא נחשב תשמיש. יש לי הוכחה לזה. אתה עכשיו הקשת עליי, שלכאורה נראה שזה נקרא תשמיש, שתי ראיות, והבאתי לך על זה תשובה, אני עכשיו הוכיח לך שבאמת זה לא נקרא תשמיש, כמו שהשיטה שלי. דתנן, אדם הולך ברשות הרבים. פתאום יש שלולית. אתה תיכנס לשלולית או לא תיכנס לשלולית. תלוי מתי. אם יש ברירה, אין ברירה, מה הגובה של השלולית. טוב, אז על זה הוא מדבר כאן. אם היה רקק מים, ברשות הרבים, יש שלולית עם חול וחצץ ומעל זה יש מים. ברשות הרבים, מהלכת בו. אנשים אין להם בעיה. זה כנראה אין אפשרות אחרת ללכת מהצד, ואנשים פשוט דורכים בתוך השלולית, הולכים בה. כמו בכבישים, שלפעמים יורד גשם, אז הכבישים נהיים עם שלוליות, אנשים אין להם ברירה, צריכים לעבור את הכביש, נכנסים גם לתוך שלולית. הרבים מהלכים בו, רשות הרבים מהלכת בו. אז הדין הוא שזה רשות הרבים. ואדם הזורק מרשות הרבים לתוכה 400, זה נחשב שהוא מטלטל 400 ברשות הרבים והוא יהיה חייב. אבל וכמה הוא השיעור של רקק מים שחייבים עליו, שהוא נחשב רשות הרבים? רק אם הוא עמוק עד 10 טפחים, פחות מ-10 טפחים. ועכשיו המשנה חוזרת שוב פעם, כותבת המשנה, ורקק מים שרשות הרבים מהלכת בו, אז זורק לתוכו 400 חייב. נשאלת השאלה, בשמה כותבים פעם שנייה את אותו דבר? ביש למה רקק, רקק, טרי זימני, אני יכול להבין למה כתוב פעמיים שלולית. חד בימות החמה, פעם אחת לחדש שבקיץ אנשים יכולים ללכת בשלולית וזה נחשב רשות הרבים, וחד בימות הגשמים על החורף שאנשים הולכים בשלולית וזה נקרא רשות הרבים. וצריכה, צריכים לחדש את זה גם על ימות הגשמים וגם על ימות החמה, למה? די השמינן בימות החמה, היינו אומרים שרק אז השלולית נחשבת כמו רשות הרבים, למה? אנשים חם להם, ועוד בזמנם לא היה מזגנים. איך הם התקררו? דאבידי אינשי, להיכנס בקיץ לתוך המים, לקרור נפשיו, קצת להתקרר מהחום. אבל בימות הגשמים, אין את הטעם הזה. אימא לא, מספיק קר לאנשים, לא מחפשים להתקרר עוד יותר. אז אולי נגיד שהשלולית לא נחשבת רשות הרבים. אז לכן כתוב שגם בימות הגשמים, השלולית נחשבת רשות הרבים. ויש מינן רק את הדין הזה בימות הגשמים. הייתי אומר, אתה יודע למה זה נחשב רשות הרבים בחורף? במילא, אגב, דמתניף, כבר כל הנעליים שלו והבגדים שלו לפעמים גם כן כבר בכל מקרה רטובים וכבר בכל מקרה יש שלוליות ויש אפילו בוץ, אז אין לו בעיה, מקרה ונחית יכול לצאת שאנשים הולכים בתוך שלוליות, הם כבר לא מקפידים. אבל בימות החמה שאנשים הולכים בצורה נקייה, מצוחצחת לגמרי, לא ייכנסו לתוך שלולית. אימא, לא, הייתי חושב שזה לא נחשב רשות הרבים השלולית הזאת, צריכה לכם חדשים את זה פעם. אלא מה שקשה לי, הילוך טרי זימני למה לי? אתה יכול להסביר לי רבדה, למה הברייתא כותבת פעמיים הילוך, פעמיים כתוב רשות הרבים מהלכת בו? פעם ראשונה בסדר, אבל פעם שנייה היה מספיק שיהיה כתוב רקק מים ברשות הרבים, אז זורק לתוכו חייב. מה מדגישה המשנה עוד פעם רשות הרבים מהלכת בו? אלא מה זה בא ללמד אותנו? לאו שמה מינה, הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך. כש... רבים הולכים במקום שזה דוחק להם ללכת, זה נקרא שהם הולכים. אבל תשמיש על ידי הדחק, להשתמש במקום כזה של בור 9 טפחים, שזה דוחק להשתמש בו, לא שמי תשמיש, זה לא נקרא שהרבים משתמשים בו, במקום כזה הוא לא רשות הרבים, שמה מינה. אז מכאן מוכיח רבה, שתשמיש על ידי הדחק, לא שמו תשמיש. טוב. אמר רב יהודה, היזירזה דקני, שחבילה של קנים ארוכים ברשות הרבים. ובן אדם מוליך את זה 400 ברשות הרבים, אבל איך הוא מוליך את זה? הוא לא מרים את זה מהקרקע ולוקח את זה 400, אלא רמה וזקפי, רמה וזקפי. הוא לוקח קצה אחד של הרמה של הקנים, מרים אותו, והקצה השני נמצא בקרקע, זורק אותו לצד השני, ואז בעצם הקנים התקדמו. ואז הוא לוקח את הקצה שעד עכשיו היה בקרקע, מרים עכשיו אותו, והקצה שמקודם היה למעלה נשאר למטה, וככה מגלגל את זה. ככה אחד אחרי השני, והוא מגלגל אותו יותר מארבע עמות ברשות הרבים. לא מחייב. הוא לא יחייב משום מטלטל 400 ברשות הרבים, עד דעקר לי, עד שממש יעקור אותו מרשות הרבים, ויטלטל אותו 400, רק אז הוא יחייב. למדנו בברייתא, ששם בדף ו' הבאנו את כל היסודות של ארבע רשויות של שבת, כל הדינים של מוציא מרשות לרשות וכולי. אמר מר, שם בברייתא למדנו, אדם עומד על האסקופה. כשיש מדרגה כזאת בכניסה ליד הדלת, בכניסה לבית, אם יש לדין של מקום פטור, זה לא נקרא אפילו לא קרמלית, אדם יכול לעמוד על האסקופה הזאת, נוטל מבעל הבית. מותר לבעל הבית לתת לאדם שעומד שם חפץ, לעקור מרשות היחיד להניח במקום פטור. ואותו דבר, זה שעומד במקום פטור, יכול לעקור ממקום פטור ונותן לו לבעל הבית. ואין בעיה גם לעקור מהאסקופה ולהניח ברשות הרבים. או לעקור מרשות הרבים ולהניח באסקופה. לכן נוטל מהעני שעומד ברשות הרבים ונותן, לא, הוא יכול לעקור מהרשות הרבים מהעני ולהניח באסקופה, ולעקור מהאסקופה ולתת לו לעני ברשות הרבים, כי זה מקום פטור. עכשיו, הגמרא מנסה להבין, אנחנו אמרנו כבר שזה מקום פטור, אבל הגמרא מנסה להבין איך יכול להיות שמשתמשים במקום אחד, אפשר גם לעקור ולהניח ברשות הרבים מהמקום הזה, וגם לעקור ולהניח לרשות היחיד מהמקום הזה. היי איסקופה מאי, באיזה סוג מפתן מדובר פה? אילי מה איסקופת רשות הרבים, שזה איסקופה, מפתן של מבוי, שאין שם תקרה, וזה נחשב כמו רשות הרבים ממש. נשאלת השאלה, איך אדם שעומד שם נוטל מבעל הבית, שעומד ברשות היחיד ומניח באסקופה שנחשבת רשות הרבים, המפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, זה נחשב שהוא עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, אם האסקופה הזאת יש לדין של רשות הרבים. ואלא מה תגיד? מדובר כאן על אסקופת רשות היחיד, שמפתן שגבוה 10 תפחים ורחב 4 תפחים על 4 תפחים, אז האסקופה עצמה נחשבת רשות היחיד. אם כן, מובן למה הוא יכול לקחת מבעל הבית ולהניח שם. אבל איך הוא נוטל מן העני שעומד ברשות הרבים, עוקר מרשות הרבים ומניח שם? הכמאייל מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא מה תגיד? מדובר פה על אסקופת קרמלית? איך יכול להיות שהוא נוטל ונותן לכתחילה? איך הוא עוקר מרשות הרבים ושם בקרמלית לכתחילה? או עוקר מרשות היחיד ושם בקרמלית לכתחילה? סוף סוף איסור המייעיתה. יש פה איסור מדרבנן לעקור מרשות הרבים ולהניח בקרמלית או מרשות היחיד או להפך. קרמלית נחשב מקום שמדרבנן. אסור לעקור מרשות אחרת לשם או משם לרשות אחרת. אלא אומרת הגמרא, כמו שאמרנו קודם, מדובר פה על הסקופה מקום פטור באלמה. מדובר כאן אסקופה שהיא לא רשות היחיד, לא רשות הרבים ולא קרמלית, אלא מקום פטור. כגון דלת בי 4x4, איך מקום נהיה מוגדר כמקום פטור, שאין בו 4 תפחים על 4 תפחים אורך ורוחב, והוא עומד סמוך לרשות הרבים ולרשות היחיד. דקיאת הרב דימי, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, הוא סיפר, אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו 4 תפחים על 4 תפחים והוא גבוה, 3 תפחים, כי אם הוא פחות מ3 תפחים והוא ברשות הרבים, הוא בטל לרשות הרבים. אבל אם הוא גבוה 3 תפחים, והוא עומד בין רשות הרבים לרשות היחיד, מותר גם לבני רשות היחיד וגם לבני רשות הרבים לכתף עליו, להניח עליו חפצים ולעקור מהמקום הזה, שהוא מקום פטור לרשות הרבים, מרשות הרבים למקום הזה, וכן מרשות היחיד למקום הזה ומהמקום הזה לרשות היחיד, אבל שהמקום הזה לא יעשה תיווך, ובלבד שלא יחליפו, שלא יעבירו מרשות הרבים, יניחו במקום פטור, ומשם יעקרו לרשות היחיד, ולא יעקרו מרשות היחיד, יניחו במקום פטור, ויניחו ברשות הרבים. וזה מה שמביא אותנו גם כן להמשך, בדברי הברייתא שראינו קודם, שעכשיו קודם הבאנו ציטוט אחד ממנו, עכשיו אנחנו מביאים ממנו ציטוט נוסף, אמר מר, למדנו בברייתא, ובלבד שזה שעומד על הסקופה, שהוקמנו אותו כמקום פטור. מותר לו לקחת מרשות היחיד להניח באסקופה, מותר לו לקחת מרשות הרבים ולהניח לאסקופה, מותר לו מהאסקופה לשים ברשות היחיד או ברשות הרבים, אבל הוא בלבד שלא ייטול מבעל הבית, שלא יעקור חפץ מרשות היחיד ששם נמצא בעל הבית, ויניח את זה במקום פטור, ואחר כך יעקור את זה במקום פטור ונותן להעני שברשות הרבים. וכן, לא ייקח מהעני שעומד ברשות הרבים ויניח במקום פטור, ויעקור מהמקום פטור ויניח את זה וייתן לבעל הבית. זאת אומרת, שלא יעמוד באמצע ויעשה תיווך, כמו שאומרים. ייקח מרשות הרבים, יניח פה במקור פטור, ואחרי זה ייתן את זה לרשות אחרת. זה אסור. אבל זה רק מדרבנן אסור. כי מהתורה, באמת הבן אדם הזה יהיה פטור. לכן, ואם נטל מבעל הבית ונתן לעני, או הפוך, נטל מעני ונתן לבעל הבית, שלושתם, גם הבעל הבית, גם האדם שעומד במקום פטור וגם העני, יהיו פטורים. למה? כי זה רק מדרבנן אסור, כדי שאנשים לא יבואו לזלזל ולעקור חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. שואלת הגמרא, למה תהווה תיובתא דרבה? אולי נאמר שהקטע הזה בברייתא הוא יהיה קושייה על רבה, דאמר רבה, המעביר חפץ ברשות הרבים, מתחילת 400 לסוף 400 ברשות הרבים, אף על פי שהעבירו דרך עליו, הוא עקר את החפץ ברשות הרבים, הרים את זה מעל 10 תפחים, ששם זה מקום פטור, על 10 תפחים ברשות הרבים, הוא העביר את זה ככה 400, מרחק של 400, והניח את זה אחרי 400 ברשות הרבים. הוא יהיה חייב. חורה, מהברייתא ראינו, אחרת מדבריו של רבא. איך רבא אומר שהוא יהיה חייב? הרי הוא העביר את החפץ במקום פתור, מעל 10 טפחים ברשות הרבים. תראה, תסתכל גמרא, יש הבדל. הטעם, במקרה של רבא שהוא חייב, מדובר פה שהחפץ לא נח במקום פתור. הוא פשוט הרים את החפץ ברשות הרבים, הלך איתו אמנם במקום פתור, אבל הלך איתו 4 אמות, אחר כך הוא הניח אותו אחרי 4 אמות ברשות הרבים. לכן הוא יהיה חייב. אבל לעומת זאת, הכה בברייתא, מדובר שהחפץ נח. כי הרי הבן אדם שעומד באסקופה, כשהוא קיבל חפץ, או שהוא אפילו עקר חפץ מרשות היחיד, העביר את זה דרך מקום פטור והניח ברשות הרבים, או להפך, הרי זה שהוא בעצמו עומד במקום פטור, כשהחפץ מגיע אליו, זה נקרא שזה נח במקום פטור. ולכן, זה לא נחשב עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד, או להפך, זה עקירה מרשות הרבים והנחה במקום פטור, ועקירה במקום פטור והנחה ברשות האחרת. ולכן הוא יהיה פטור. עצם זה שזה בידיים של הבן אדם שנמצא במקום פטור, זה כבר נקרא הנחה, למרות שהוא לא הניח את זה במקום פטור בעצמו. ועד כאן דף ח'.